יישר כוח, בוקר טוב, כי מנגלנו נקרא הלכה קצרה, דבר קצרה מפרשת השבוע, למי שרוצה שתקים שנת פרשה על הבימה. אנחנו נמצאים בעניין של הציצית. צריך לבדוק כשרות חוטי הציצית בטרם עטיפת הטלית. כשבן אדם בא בבוקר להתעטף בטלית, צריך לבדוק את חוטי הציצית אם הם בסדר. אמנם כשעלולים להפסיד משום כך תפילה בציבור, וידוע שאתמול היו שלמות, אינו צריך לבודקם, ורצוי לעיין בהם מעט. בכל מקרה, שיסתכל באמת ולבדוק. פרשת השבוע, פרשת פנחס. בסוף פרשה הקודמת, אנחנו רואים את המעשה הגבורה של פנחס, שכתוצאה ממנו הייתה מגפה בעם ישראל, והיא נעצרה כתוצאה מהמעשה ההירואי שלו, כמו שכתוב שם, ותעצר המגפה מעל בני ישראל. ובתחילת הפרשה שלנו, אנחנו רואים את הפרס שהוא מקבל על המעשה ההירואי שהוא עשה. כאשר אנחנו רואים שהוא מקבל ברית שלום. הנני נותן לו את בריתי שלום. ומה בדיוק הכוונה בברית שלום? אנחנו רגילים לחשוב שהשלום הוא ההפך ממלחמה. אבל כאן זה לא כל כך מסתדר, מכיוון שאם אנחנו מסתכלים על המעשה שהוא עשה, בסוף פרשה קודמת כתוב בפירוש, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה אל קובתה. זאת אומרת, נעשה כאן בעצם מעשה של הריגה, תקראו לזה רצח, תקראו לזה מה שאתם רוצים, אבל זה לא בדיוק מעשה של שלום. זה לכאורה הפוך מן השלום. כי השלום זה בעצם משהו שהוא נגד דבר מלחמה, נגד מעשי הרג. אבל באמת רבו הפרשנויות על העניין של מה שזה קורה, והאמת שאנחנו מסתכלים ומעיינים ומסתכלים בפרשנויות השלום, מתברר לנו שהשלום הוא לא מה שאנחנו חושבים על פניו, שלום הפוך ממלחמה. שלום זה מושג של שלמות. זה מושג של שלמות בין העולם הרוחני לעולם הגשמי. זה שלמות בין האדם לבין בוראו, בין העולם הזה לעולם הבא. החיבור הרוחני בעצם בין הבורא לנברא, בין הנשמה לגוף, כמו שמסביר אור החיים הקדוש ואומר. כתוב תחת אשר קינא לאלוקיו ויכפר על בני ישראל. מסביר אור החיים הקדוש פירוש שעשה שלום בין ישראל ובין אביהם. זאת אומרת, אם אתם רוצים להבין את הפעולה שהוא עשה, ולכן הוא קיבל ברית שלום, הוא עשה שלום. מכיוון שמה שעם ישראל עשו, גרם לנתק בין עם ישראל לבין הבורא. והוא, מה שהוא עשה, הוא הניח אל ישראל מחמת מלך מלאכי מוות, מלאכי מוות, לזה יהיה לו ברית השלום מהם. הוא שם מגדיל ואומר, זאת אומרת בעצם שהמעשה של פנחס היה המעשה של שלום. הוא החזיר את השלמות בינינו לבין הבורא, וזה בעצם המשמעות של ברית שלום, וזוהי המשמעות האמיתית של שלום. שלום זה השלמות בינינו לבין הבורא ולבריאה, כי הרי יש מטרה לכל הבריאה כולה. מערכת היחסים שלנו עם הבורא ועם אלה שמסביבנו, כולה בעצם בנויה על שלום. ככה אנחנו מתפללים כל הזמן. זוהי השלמות וזהו השלום. בפרשה שלנו אנחנו נתקלים בהמון דמויות, שזה משהו מדהים. זאת אומרת, דמויות שכבר מזמן לא דיברנו עליהן, והן מופיעים פתאום עוד פעם בפרשה, וזה פשוט, זה דתן ואבירם, זה כל מיני בנים של ראובן, וזה הבנים של אהרון שמתו, וזה, איך אומרים, אחר כך מופיעים גם דמויות אחרות, בנות צלופחת, זה אפילו דתן ואבירם, וקורח, ובניו של קורח. ומה בעצם רוצים להגיד לנו בכל הדברים האלה? האם יש קשר בין כל הדמויות האלה? אם אנחנו מדברים בעניין של רוח, כמו שאומרים של יהושע, נאמר איש אשר רוח בו. מה זה רוח? ישנה רוח טובה, ישנה רוח רעה, ישנה רוח קשה, ישנה רוח קרה, רוח חמה. יש הרבה רוחות, הרבה סוגים של רוחות. ובעצם כך גם האדם. האדם יש בו רוח, והוא יכול להשתמש ברוח הזאת בכל מיני צורות כאלה ואחרות. הוא יכול להשתמש ברוח בצורה טובה, ויכול להשתמש ברוח בצורה רעה. וזה בעצם המכנה המשותף לכל הדמויות בפרשה. אנחנו רואים מצד אחד לדוגמה את פנחס, את יהושע בן נון, שהם משתמשים ברוח בצורה הכי טובה שיכולה להיות ומביאים לברית שלום. מצד שני אנחנו רואים את הרוח שמובילה את האנשים לבאר שחת, שזה כמו דתן ואבירם וזמרי בן צלו, שבעצם גרמו לאסונות נוראים בעם ישראל. אז יש לנו כאן בעצם היבט, יש לנו את מרים, יש לנו את, איך אומרים, את בנות צלופחת, יש לנו מלא דמויות, גברים, נשים, שבעצם כל אחד ואחד, אם אנחנו נעיין בהם, מראים לנו, חבר'ה, תדעו לכם, קיבלתם כוחות, יש לכם רוח. מהי בעצם הרוח? הרוח זה מה שמחבר בעצם ברובד של הנשמה, בין הנפש הבהמית לבין הנשמה העליונה. זאת אומרת, במילים פשוטות, אם אין רוח, ויש רק נפש בהמית, אני בהמה. עכשיו, אם יש לי רוח, השאלה היא איך אני מחובר. אם הנפש הבהמית מחוברת לנשמה והנשמה היא שולטת, אני בן אדם כמו שצריך. אבל אם חס ושלום הרוח מחוברת לנשמה, אבל הנפש הבהמית שולטת, היצרים והתאוות, אז אנחנו רואים. זה מה שאנחנו רואים, דתן ואבירם. זה זמרי בן סלו. לכן אנחנו בעצם צריכים לשאוף ולהשתדל שהרוח שלנו תהיה רוח של התלהבות, של אהבה לדבר השם. לעשות את הדברים בצורה של שלמות, של כוחות שמשתמשים בעצם לחבר אותנו לבורא ולבריאה, לחברים שלנו, למשפחה שלנו, לכל הבריאה כולה, בצורה כמובן נכונה, דרך התורה הקדושה. רוח היא בעצם דבר פנימי. כתוב, איש אשר הוא, מי זה יהושע? רוח בו. היא נמצאת בתוך האדם. ואכן, אחד הדברים הנוראים ביותר זה שהאדם מבחוץ נראה משהו אחר לגמרי מבפנים, או בבילים פשוטות, מבחוץ שחק אותה צדיק גדול, כאשר כל המטרה שלו זה בעצם להשיג את המטרות האישיות שלו, ובפנים הוא כל כולו רקוב, כי כל מה שהוא רוצה זה בעצם להשיג איזושהי תאווה כזאת או אחרת. ועל זה אנחנו רואים, דרך אגב, באיזה דמות אנחנו רואים את זה, וזה מאוד מדהים להבין את זה, שהסמל של הצביעות הוא לא פחות ולא יותר זמרי בן סלו. לכאורה גם כאן אנחנו לא כל כך מבינים את הקשר. אבל כנראה שזמרי בן סלו, כל המעשה שהוא עשה וכל ההחצנה של המעשה הזה בצורה של קנאות כזאת, בא לבוא מול משה, היא בעצם הייתה צביעות אחת גדולה. ואיך אנחנו רואים את זה? אז בואו תראו מה אומרת לנו הפרשה. וזה בפרשה קודמת כבר בסוף מופיע. והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל. מסביר רש"י. אמרו לו, משה, זו אסורה או מותרת? אם תאמר אסורה, בת יתרו, מי יתירה לך? הרי למי נשוי משה? לבת יתרו. איך אתה כאן נמצא עם בת יתרו ולנו אתה אומר אסור? לכאורה, וואו, איזה טענה. אבל אנחנו כולנו יודעים, כמו שרש"י מסביר, שהציפורה הוא לקח לפני מתן תורה, ובוודאי שהיא התגיירה, ואחרי מתן תורה אנחנו כרגע עומדים, ואחרי מתן תורה בפירוש קיבלנו את החוקים של התורה הקדושה, ואי אפשר לעשות את המעשה הזה. אז מה זה ההתחכמות הזאת? ואכן, אומרת לנו הגמרא, אמר לינאי מלכה ולביתה, אל תתייראי מן הפרושים ולא ממי שאינן פרושים, אלא ממי את צריכה לפחד הכי הרבה? מן הצבועים. שדומים לפרושים, שהם נראים כמו הפרושים, שחקים אותה צדיקים גדולים. מעשיהם כמעשה מי? זמרי בן סלו. ומבקשים שכר כפנחס. זאת אומרת, יש לנו כאן בפרשה את שתי הדמויות, אחד מול השני, של אחד הצבוע שמשתמש בעצם בחיצוניות כדי לחסות על הפנימיות שלו הרקובה, ומצד שני, אחד שמתוך תוכו פורץ את הפנימיות החוצה בצורה מדהימה. מה זה בצורה מדהימה? בצורה שאי אפשר אפילו להבין. וכך בעצם שאנחנו מסתכלים בפרשה, אנחנו רואים את הדברים האלה. וגם מסתכלים בעולם מסביב, למשל, יש לנו אנשים שמשתמשים בפוליטיקה, שבעצם לכאורה נועדה לשרת את האדם ואת העם, והם גם מציגים את זה כך. אבל האמת היא שהרבה פעמים אנחנו נתקלים בפוליטיקאים כאלה ואחרים, שמבחינת ההבטחות שלהם החיצוניות, הם באמת נראים זקים וטהורים וצדיקים, אבל כל המניעים שלהם הם מניעים אגואיסטיים אישיים, שאין להם שום קשר למה שהם מבטיחים, ובטח ובטח לא היה קשר לטובת העם. והדברים האלה דרך אגב מופיעים בכל הרבדים. זה לא רק מופיע, איך אומרים, בעניין של פוליטיקה, זה בכל דבר ודבר בחיים. יש לנו נתקלים בדמויות שלפעמים הם מצורה, בצורה חיצונית, מה זה חבל על הזמן, איזה צדיקים, אבל פתאום מגלים שזה לא כך. דרך אגב, זה עובד גם לצד השני. יש לפעמים אנשים שרואים פשוטים כאלה, הם רגילים, ופתאום מגלים שהם משהו מדהים. לדוגמה, שבוע שעבר קרה לי מקרה, מישהו הזמין כיסאות לאולמות אירועים, קיבל חלק מהכיסאות, שילם, עם כרטיס אשראי, והחלק השני צריך לקבל תוך כמה שבועות, ופתאום אנחנו משומעים בחברת כרטיסי אשראי שביטלו את העסקה ולקחו לנו את הכסף חזרה, כאשר עוד פעם חלק מהסחורה כבר אצלו והוא ביטל את כל העסקה. ואנחנו היינו בהלם והיינו פתוחים שיש כאן טעות. למה? כי מתוך המסע ומתן עם אותו אדם הוא היה לו חזות חסודה, נעים הליכות, ובאמת אדם מאוד נחמד, והיינו פתוחים שבטח קרה טעות, בטעות ביטלו את העסקה הזאת. התקשרנו לבן אדם, ולתדמתנו, אותו בן אדם נחמד, בעל חזות חסודה, פתאום התברר כרשע מרושע, מדבר בצורה מגעילה, בלשון של הרחוב, והבנו שהוא פשוט הפיל אותנו בפח. זאת אומרת, כל המטרה שלו הייתה לקחת את אותם כיסאות, ולאחר מכן לבטל את העסקה, וזה
לא ניכנס איך עושים את זה, אבל עושים את זה וזה קורה. ואנחנו יודעים שזה קורה. עכשיו, קודם כל, התגובה הראשונית שלנו הייתה ממש עצבנית. ואז אמרנו, רגע, בוא אולי נתייעץ עם קולגה, למרות שזה לא כל כך מקובל, אבל בוא נראה מה עושים באמת מקרה כזה, בטח, איך, גם לא יש מקרים כאלה. התקשרנו לאותה קולגה, ואותו קולגה הוא, אין לו, איך אומרים, לא חובש כיפה, הוא לא כל כך קשור לקיום המצוות, אבל הוא בעסקים האלה, ושאלנו אותו, תגיד לי, מה עושים? לתבוע אותו לזה? ומה הוא אומר לנו? אבל תשמעו, אגיד לכם את האמת, קוראים לי מקרים כאלה לא אחת ולא שתיים, ואני במקרים כאלה אומרים רק בדרכי נועם. ואם זה לא הולך בדרכי נועם, תרדו מזה. כי תעסיק ותגיש תביעות וסיפורים, זה נמשך, וטוב לא יוצא מזה לאף אחד. וחוץ מזה, הפרנסה היא מלמעלה. וזו לנו בחור שאין לו כיפה על הראש. היינו חשבנו שהוא רחוק מהזה, ופתאום אמרנו, וואלה, תראו מה זה. תראה איזה לימוד עצום. מצד אחד, אותו אחד שמשחק אותה כלפי חוץ, צדיק יסוד עולם, מתברר שהוא רשע ורושע רקוב לגמרי. ומצד שני, אותו אחד, יהודי פשוט, רגיל, בלי כיפה, בלי כלום, מתברר. מה זה? צדיק גדול, מלמד אותנו על אמונה. וזה בדיוק הרעיון של הפרשה. אומר הרב זלמן סורוצקין, דיברנו על זה בעבר, פנחס יש בו יוד קטנה. אנשים לא שמים לב לזה לפעמים. דרך אגב, פנחס בדרך כלל כותבים בלי יוד בכלל. אבל יש שם יוד. והיוד היא קטנה, למה היא קטנה? למה לא לכתוב את היוד כמו צוי כל... כי היוד בא לרמז על משהו. אומר הרב זלמן סורוצקין, מה זה יוד? יוד זה יהודי. יש אנשים שחושבים שהם, מי אני? מה אני? תסתכלו על פנחס. היוד היא קטנה, אבל פתאום רואים את אותו פנחס שעד השבוע בכלל לא הכרנו אותו. פתאום אנחנו מגלים את הבן אדם הזה עושה מעשה שכל גדולי ישראל עומדים ולא עושים כלום, והוא קם ועושה את המעשה. מדהים. וכאן הלימוד העצום. אין יהודי קטן. הכוח נמצא אצל כל אחד, יש, כל אחד יש את היוד קטנה הזאת, והיוד קטנה הזאת יכולה לצאת החוצה, והיא צריכה לצאת החוצה. האדם צריך להיות מודע לכוחות הפנימיים שתמונים בו, וכמובן להשתמש בהם בצורה הנכונה. וזה הלימוד הגדול מהפרשה. זוהי הברית שלום, זוהי איש אשר רוח בו. הרוח נמצאת בכל אחד ואחד מאיתנו. הרוח היא זאת שמחברת את הנפש הבהמית עם הנשמה הקדושה. ואם אנחנו נדע לחבר אותה בצורה הנכונה ונבין שאין יהודי קטן, לכל אחד ואחד מנו יש כוחות עצומים. ואנחנו ניקח אותם, ואנחנו נוציא אותם מן הכוח אל הפועל, ממילא נזכה גם אנחנו לאותה שלמות, לאותה ברית שלום. הנני נותן לו את בריתי שלום. רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה...